שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו הקולנוע. היום נדבר על הסרט משימה בלתי אפשרית, חשבון סופי. הביקורת הוחלק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספיילר לנתן, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C. בעברית סרקסטים, א' החקוף כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות או מחמאות.
וגם לאינסטגרם, תוסיף את זה כבר למייל שלך.
אין לי אינסטגרם.
עדיין מוזמנים.
כן. שלום אורן, מה שלומך?
בסדר, מה העניינים?
מצוין, אנחנו פרק 85. חשבתי על משהו. יום שלישי זה 600.
ימים למלחמה?
כן, לחטופים.
גם, כן.
הפרק הראשון אחרי השביעי באוקטובר היה פרק 45. זה אומר שאם החטופים יחזרו השבוע, יש להם 51 פרקים להשלים. ככה אני רואה את זה. שזה מלא להשלים.
זה אומר שעוד מעט יהיה לנו יותר פרקים מאז שיש חטופים מאשר לפני שהיו חטופים. עוד מעט.
לא, כבר עכשיו. 45 לפני המלחמה ו-51 מאז.
איך 85?
85, נכון, אז 40 ו... כן, 41, סליחה, נכון, 41, אמרתי 51, 41, נכון, כן. אז יש להם 41 פרקים להשלים. אני מקווה שהם יעשו את זה. זו תקווה שלי.
כן.
טוב, שלום אורן.
שלום שוב.
לחדשות הטובות.
כן.
אין לי חדשות טובות, אין לי חדשות בכלל.
יש
לא קרה שום דבר.
מלא חדשות.
לנו.
מלא דברים.
כן, לך על זה.
טוב, יאללה. נתחיל, רק משהו מפעם שעברה, נתחיל משהו מפעם שעברה. לפי סדר רנדומי של מה שעברה.
אתה דיברת פעם... איפה אתה מביא אותם?
דיברת פעם שעברה על הסרט השליח, נכון? מסנג'ר עם...
המודיע.
כן, המודיע, השליח, כן, בדיוק. אתה יודע שהבמאי והתסריטאי הוא ישראלי?
לא.
אורן מוברמן, שמעת את השם פעם?
וואי, לא שמתי לב לזה, לא הסתכלתי אפילו.
כן, אז הוא הבמאי, הוא גם התסריטאי, הוא גם היה מועמד לאוסקר לתסריט של הסרט הזה.
מה אתה מדבר?
כן, הוא יליד בגבעתיים, אבל לפני הרבה שנים, הוא בחור מאוחר.
המלצה שנייה על הסרט The Messenger.
כן, כן, אז יש לו גם זווית ישראלית בקיצור, גם דיברת על זה אז, בלי לדעת, אבל כן.
כן.
אז זהו, סתם ראיתי את זה, אז אמרתי נציין.
מגניב, וודי הרסון.
וודי הרסון.
כן.
ג'רארד דפרדיה, שמעת עליו?
איך קראו לו?
מרטין גר.
כן, שובו של, נכון.
שובו של מרטין גר.
כן, כן.
סרנו דה ברז'רק, ז'אן דה פלורט, גרין קארד, צריך לשלושה בארצות הברית אחרי זה. אסטריקס. הוא זכה בגלובוס הזהב, הוא זכה בברסי סזאר הצרפתים, אחד מהשחקנים הצרפתיים הגדולים של כל הזמנים.
מהמוכרים, עם האף שלו?
עם האף שלו, האף של אסטריקס, של אובליסק. אז בית משפט בפריז הכריע כי הוא אשם בתקיפה מינית של שתי נשים. במהלך צילומי הסרט ב-2021, הוא כבר בן 76, וגזרו עליו 18 חודשי מאסר על תנאי, הוא הכחיש כמובן וכולי, אבל זה עושה הרבה כותרות, אתה יודע, עוד אחד מהשחקנים הגדולים ש...
כן. אוקיי.
חבל. כן, זהו, סתם זה. יצא טריילר.
של מה?
הטריילר הכי גדול בכל הזמנים, מה זאת אומרת?
סופרמן?
כן.
לא דיברנו על זה בפעם הקודמת?
לא, הוא יצא אחרי הפעם הקודמת.
זה הטריילר הראשון?
זה הטריילר האחרון.
אתה יודע שאני כמובן ראיתי לא שהוא ראשון. יצא, באמת ראיתי שיצא טריילר, ולא לא עניין אותי.
לא ראית הטריילר של סופרמן?
האחרון לא חושב, לא עניין אותי.
מה?
באמת.
וואי, זה טריילר טוב. באמת. זה
טוב, אני אחפש אותו.
תשמע, סופרמן, סופרמן עד היום, כאילו עד הטריילר הזה, הוא התקבל קצת בספקנות, כי אמרו ש... המכונת שיווק משהו לא נראה, והטריילר הקודם לא היה כזה,
זה דבר, הטריילר השלישי או הרביעי, בגלל זה זה כבר לא עניין אותי.
היה טיזר, היה איזה כמה דקות של מקומיקון או משהו שזה, וזה הטריילר כאילו האחרון, הפיינל טריילר לפני הסרט שיוצא בעוד פחות מחודשיים.
באיזשהו שאלה אמרתי, אם אני אראה את הטריילר הזה, אני כבר לא צריך לראות את הסרט.
והיה נורא ביקורת על זה שעד עכשיו, שאולי משהו חורק שם, שאולי הסרט לא כזה, זה כאילו כמה סע, שיווק לא היה מספיק מרשים, ועכשיו יצא טריילר וכולם עפו עליו, עפו עליו. כל האינטרנט מתפוצץ, וטריילר מגניב, אתה רואה, יש איזו אינטראקציה, אתה זוכר, אחד הקטעים הקלאסיים של סופרמן של כריסטופר ריב מ-78, זה הרעיון שעושה לו לואיס ליין על הגג, שסופרמן בא להתראיין אצל לואיס העיתונאית, ויש שם איזה קטע שמראיין אותו על הגג, זה גם קטע מהקומיקס, ומחרי זה ימפים בי, הוא לוקח אותו לעוף. אז פה יש גם רעיון, שלואיס מראיין את קלארק כסופרמן, היא יודעת כבר שהוא סופרמן ברעיון הזה, כפי הטריילר, ויש כימיה ביניהם מגניבה, וזה מצחיק, וזה מרגש, ופתאום, אנשים, וואי, עכשיו אני מבין למה הוא סופרמן. כאילו, עד עכשיו הוא רגע, בחירות ביליהוק וזה, ויש ביניהם כימיה טובה. אז זה כאילו חייד הקטעים יפים, ויש המון קטעים מהסרט, ואתה יודע, יש המון, כבר כל המומחי סופרמן, שמפרקים את הטריילר ל-76 רמזים שמופיעים על הדמויות, ועל זה, ועל העלילה, ועל... קיצור, מגניב. השאלה איך הוא יבנה את, אתה יודע, את הסופרמן הזה, ומה יהיה הקונפליקט המרכזי. עכשיו, הרי מרוול, שהם רצו לייצר קצת עניין ומשהו יותר עמוק, יצרו בעצם את מה שגם האקסמן עשו, אתה יודע, איך בני האדם מקבלים את גיבורי העל, אתה יודע, הם כן כפופים לחוקים, הם לא כפופים לחוקים, אתה זוכר, מלחמת האזרחים, קפטן אמריקה, אז נראה שגם בסופרמן יש איזו נגיעה בזה, אני מקווה שהם לא חוזרים לאותם מסרים, אבל יש משהו סביב זה, איך האזרחים, גם...
לא, זה לא גם היה בדיסי, לא היה בית משפט.
מן אופסיל גם ניסה קצת לעשות, שבטמן היה נגד סופרמן, זה היה גם סביב זה. זה מגיע כאן גם הקומיקסים, אבל נראה שגם פה יש איזה משהו סביב זה, סביב איך, וגם ברעיון של לואיס, היא שואלת אותו, כאילו, למה אתה מייצג את ארצות הברית? ככה, אני לא מייצג את ארצות הברית, אני מייצג את עצמי, וזה כאילו, הולך לשורשים של סופרמן, שסופרמן הוא בשורשים שלו, פשוט בן אדם שרוצה to do good,
כן.
כאילו, בלי הכל הקומיקסים מסביב, כן, אז זהו, נראה כיף, אני מחכה, 11 ליולי.
אוקיי.
האודיסיאה.
של כריסטופר נולן.
פורסם שזה הסרט הראשון אי פעם. אי פעם, שצולם כולו end-to-end ב-IMAX. וזה מעניין שאתה אומר, בסדר, יש עצתי ב-IMAX, כאילו למה זה מעניין שהסרט כולו ב-IMAX, וגם לא עושה יום, עד היום סרט כולו ב-IMAX, מסתבר שזה לא פשוט לצלם סרט ב-IMAX, בגלל זה עושים תמיד קטעים, ויש את כל כדי שהשינוי רזוליציה תוך כדי בגלל שעוברים ל-IMAX, הסיבה היא שזה משקל של המצלמות מאוד גדול, והיכולת להכניס אותם, אתה יודע, בכל שבסרטים, לפעמים, במעברים ובדינמיקה, וזה נורא קשה. העלות מאוד גדולה של החומר, גלם, שאתה מצלם וכו', זה הופך דברים מאוד יקרים. וכריסטופר נולן בא לחברת איימקס, שאחרים, ואמר להם שהוא רוצה לעשות סרט כולו באיימקס, אבל הם חייבים לפתור כמה בעיות. את הבעיה של המשקל, את הבעיה של העלות, וכבר היה זה מה שלי שאני לא זוכר.
שהסליל לא מספיק לשוט ארוך מדי.
אוקיי.
אתה צריך להחליף את הסליל.
אוקיי, בדיוק.
הוא ממש מספיק לכמה דקות.
והם הלכו ועבדו על זה, ופיתחו את הטכנולוגיה, והבשילו אותה ככה שיהיה אפשר לצלם סרט שלם ב-IMAX, וזה מה שוכלים לעשות.
הוא גם מאוד רועש.
נכון.
ולכן אתה לא יכול לצלם דיאלוגים וכולי.
כן. אז הם טוענים שהם יצאו להתגבר על הבעיות הטכניות, והשקיעו בזה הרבה כסף, הרבה זמן, והולך להיות סרט ב-IMAX, וזה גם חלק מהתעלולים שיווקיים של, אתה יודע, של כריסטופר נולן, אבל מעניין, סרט פעם ראשונה ב-IMAX, מלא, נראה איך זה ייראה, זה מעניין. זהו, דבר הבא שהיה להגיד, אפרופו קולנוע, ודיברנו קצת על, אתה יודע, על עתיד הקולנוע, עוד סינימה הכריזו בארץ, עוד סינימה, רשת, עוד סינימה הכריזה שהם מתחילים, זה לא חדש לגמרי, אבל הם מגבירים את זה שהאולמות שלהם יהיו לא רק לסרטים, אלא גם למופעי סטנדאפ. הם רוצים לעשות בעצם ריוז של האולמות, כי בגלל התפוסה, וזה שזה יהיה גם אולמות של הצגות, סלש סטנדאפ, שזה קצת עצוב, שלא מצליחים.
אמרתי לך, המצב של האולמות פה במודיעין על הפנים, של הוט סינימה, יש רק הוט סינימה, במצב של האולם של הוט סינימה ממש גרוע.
כן, אז תלך עוד שחר אסון שם פעם.
כן, כן. אולי החליפו את הריפוד בזכות זה.
ואת המנורה של המקרן.
והשטפו את הרצפה מכל הקולות ששפכו שם.
כן, זהו, זה המצאי שלהם להתגבר על הבעיות. עוד שני דברים אחרונים. אחד, מרוול הכריזו שהם דוחים את הלוז של סרטי הנוקמים בחצי שנה.
לא.
בחצי שנה, זה אומר, לא, אבל יש איזה משמעות, אני אגיד לך למה. עזוב, זה עושה, מה זה משנה? יהיה במקום באמצע 26, סוף 26, באמצע...
כן.
אבל פעם ראשונה שהבלוגבסטרים הגדולים של השנה, של מרוול, ייצאו בסוף השנה בחורף, נובמבר, דצמבר, ולא בקיץ, בשיא העונה. זה בכלל לא יהיה סאמר, אתה יודע, פיריוד. עכשיו, אבטר עשו את זה, אבטר מוצאים לדחת הסרטים בסוף שנה, ג'יימס קמרון, אבל זה פעם ראשונה שמרוול הולכים על הסלוט הזה, אני לא יודע מאיזה כנראה, גם שיקולי לוז ועלות וכולי, אבל צד מעניין וזהו. ודבר אחרון, אנחנו עובד טכנולוגיה, שמעת על מודל של גוגל, מודל בינה מלאכותית שנקרא VO3?
משהו וידאו, נכון? מייצר סרטוני וידאו, אני חושב שראיתי
אתכם. מייצר סרטוני וידאו, אבל לא סתם סרטוני וידאו, כמו, אתה יודע, כבר יש כבר הרבה זמן מודלים כסורה ופיקה, ושיודעים להוציא מייצר סרטוני וידאו. הייחוד של VO3 כבר, יש גם גרסה 2, שהוא מייצר, לא רק שהם מאוד נראים טוב, הם כוללים סאונד, כולל אמביאנט סאונד, כאילו סאונד כיפי, כולל דיאלוגים, והם באמצעות, עכשיו האינטרנט מתחיל להוציא, הם הוציאו, מישהו עשה באמצעות פרומט, סרטון של דקה שלמה, של יחידת סוואט, שעושה פשיטה על איזה בניין, קטע פעולה, עם ירי, אני אשים את זה, יש לי ביוטיוב, אני אשים את זה באתר, עם יריות, עם דיאלוגים לפני, עם, אתה יודע, אתה יודע, כל הרשף של היריות, האפקטים, הדברים שעפים באוויר, האנשים שנכנסים, יורים עליהם, ונראה מאוד מאוד אמין, וטורף. וזה, ועכשיו כבר יש את הדיונים, זה, מה זה מייתר, זה מייתר הכל, כאילו, מה, אתה רק, אתה יכול לגעת את התסריט, אתה יודע, לא ירחק היום שמישהו ירזין אותה תסריט של אחד הסרטים שאתה מכיר כבר, ונראה איך זה ייצר הסרט בג'ן איי, כאילו, וואו, אנחנו הולכים לקראת תקופה מטורפת, לא יודע מה זה אומר לגבי במאים, מאפרים, שחקנים, מלהקים, תפורנים, ספיישל אפקטס וכו' 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 וכו'. כן, זהו, אז...
שאלה אם לסרטים יהיה נשמה. לא, באמת.
כן, אתה יודע, אנחנו אומרים הרבה שהתסריט זה הדבר החשוב, אז...
כן, כן.
זהו, אז נשים את הסרטון של סוואט, ממודל VO3 החדש של גוגל. זהו, זה מה שהיה לי לספר.
טוב, בוא נעבור למה ראינו בשבועיים האחרונים. אמרתי לך במשפט לפני שהתחלנו להקליט את הפרק, מובלנד, הזכרתי לפני איזה שלושה פרקים, אחלה סדרה שבעולם, ממש ממליץ. הסרט הטוב ביותר במלחמת הכוכבים, בסדרת מלחמת הכוכבים, הוא... רוג וואן. והסיבה, בגלל שאין שם אף סקייווקר. ולכן, אנדור, שנגמרה, יופי של סדרה.
מה, העונה השנייה נדבר איתי או הראשונה?
השנייה.
ראית אותה כבר?
כן.
אוקיי, אז אתה נדבר על אנדור, עונה שנייה.
כן, אני לא, זה לא...
אתה מזכיר אותה.
כי כבר דיברנו על זה, אמרנו שהתחילה, אתה דיברת, אני חושב, בפרק הקודם או לפני שתי פרקים.
לא הזכרתי.
על אנדור?
לא הזכרתי.
כן, אבל תדע, זו עונה שנייה. אני לא רוצה להגיד יותר מדי. זה נחת בארבע פעמים, כל שבוע הגיעו שלושה פרקים, סך הכל 12 פרקים. אני חושב שהשלושת הבטשים הראשונים של השלושה פרקים, טיפה איתי מדי, נמתח עד כדי לפעמים משעמם, שלושת הפרקים האחרונים, וואו, אחת הסדרות הכי טובות אי פעם. שלושת הפרקים האחרונים, ממש, כן. משאיר
עוד
טעם
לא, עוד
טוב.
עוד לא ראיתי, בגלל זה דיברתי על זה, עוד לא ראיתי.
כן, אוקיי, משאיר ממש טעם טוב. קיצור, הולך, בגלל זה רוג וואן זה הסרט הטוב ביותר. אוקיי.
בגלל זה, בגלל אנדרו.
עכשיו בוא נדבר על מה שראיתי. סרט ראשון שראיתי בקולנוע, נקרא Warfare, בעברית יחידת אילית. הבמאי אלכס גארלנד,
שהתעסק
במלחמה, במלחמת האזרחים, ממשיך לשאול שאלות בנושא מלחמה, והפעם על מלחמת עיראק. זה מבוסס על סיפור אמיתי. הפעם, הכיתוב בתחילת הסרט, כל פעם יש כיתוב. סיפרתי על הצוללנים, Last Breath, בפעם הקודמת, אז היה כתוב, This is a true story, משהו כזה ש... הפעם כתוב, זה מבוסס על זיכרונות של מי שהשתתף באירוע. זאת אומרת, אתה לא יודע מה האמת. היו שם אנשים, זה מה שהם זוכרים, אנחנו יודעים שהזיכרון מתעתע, אז מה שאתם רואים פה זה איזשהו איסוף של...
זה גרסה של אחד האנשים במציאות.
של אולי גם גרסה מעובדת של כל מי שהיה שם, כל אחד נתן את הגרסה שלו ואיזשהו עיבוד של כולם. זאת אומרת, זה לא בדיוק אמת, אבל זה האמת של מי שהיה שם. אני חושב שכמו בסרטים אחרים של מלחמה, המטרה של הסרט הזה זה להראות שמלחמה זה די חרה. הפעם דרך מושג שנקרא אלמנת קש. אתה יודע מה זה? עשית פעם אלמנת קש? אני עשיתי לא מעט.
אני מכיר את המונח, אבל...
אתה נכנס לעיירה, שכם לצורך העניין, בזמנו, ומוצא איזה בית, ונכנס פנימה, מכניס את כל יושבי הבית לשירותים, נועל את הדלת, ואתה עכשיו שוהה בבית 36 שעות, 52 שעות, ובעצם מתצפת על הרחוב מתוך בית אמיתי.
למשפחה אמיתית חיה בינתיים בשירותים?
בשירותים. או באיזה חדר נעול אחר.
מגניב להם?
סטנדרטי. עשיתי את זה הרבה פעמים, הדבר הזה קוראים לו אלמנת קש.
למה?
זה השם של הצהלי, לפחות בתקופתי.
למה? מה, אתה יודע למה היא מקור של השם הזה?
לא יודע, למה קוראים לזה פרש טורקי? אתה יודע מה זה פרש טורקי?
כן, כן.
אוקיי, נו, יש לי דברים בצבא, שמות.
כן, לא, סמי, פעמים אולי שגר מהורם.
אז לזה קוראים אלמנת קש.
כן.
עכשיו, אני עשיתי את זה הרבה פעמים, ופה מדובר, הסרט מתחיל, מחלקה צועדת בלילה באיזה כפר עיראקי, ובוחרים בית, ונכנסים.
מלמנים אותו בקש.
בדיוק, במהלך היום הם מסתכלים, הם קצת רואים בבלתי נראים, אבל הרחוב...
מה המונח האמריקאי לאלמנת קש?
לא זוכר, יכול להיות שאמרו את זה, אני לא זוכר. בקיצור, די...
היי וידו, כן.
אני לא ממש עושה ספוילר, כי אתה יודע, זה תוך שלוש דקות, זה השלוש דקות הראשונות של הסרט, פחות או יותר, די ברור שכל הרחוב יודע שיש שם מחלקה של חיילים אמריקאים, ואז יש התקלות ופצועים ולחץ ודם ואשן ואש וצרחות והכל. זה כאילו הסרט, אתה יודע, חלק נכנסים לאלם קרב, חלק מתפקדים טוב ולוקחים פיקוד. מה שאלקס גרלנד הבמה היא רצה להגיד זה שהכל... חסר תוחלת, זאת אומרת, החיילים נשלחים למשימה חסרת תוחלת, הם נפצעים והם נהרגים, ובסוף זה לא משנה שום דבר לביג פיקצ'ר של התמונה, והאמת שאני חושב על האלמנות קש שאני עשיתי בזמנו בשכם, לא יודע מה זה שינה, זה כמובן, אתה יודע, זרק אותי ושואל את השאלות לגבי הלחימה בעזה, ולא נראה שמי ששם זה יחידת אליט, זה מחלקה רגילה, חיילים רגילים. אני חושב שהקצב של הסרט הוא מצוין. הסרט לא ארוך, שעה וחצי הוא עובר מאוד מהיר. עבודת סאונד, כמו בסרטים כאלה, היא ממש ממש עושה עבודה מצוינת. כל הסרט, אני חושב, אתה לא רואה משהו שלא ראית שנעשה בעבר. אתה יודע, כבר ראית פיצוצים כאלה. את הכל כבר ראית. זה פשוט עוד משהו כזה. כמו במלחמת האזרחים, גם פה צריך לראות את התמונות בסוף הסרט, לחכות, כי יש שם תמונות של החיילים האמיתיים שהיו שם, הן מטושטשות, יחד עם השחקנים, זה מוסיף הרבה מאוד אמינות לסרט, ומשאיר אותי בהרגשה, שמה שראיתי עכשיו, זה לא רק סרט, זה באמת החיים האמיתיים, אני חושב שלמרות שיש כיתובית בהתחלה מבוסס על זיכרונות של חיילים, זה נותן עוד קצת אלמנט אמיתי, זה קצת לא יומן שיש אנשים שזה החיים האמיתיים.
איזה מהם, חיילים או האלה בבית ש...
גם וגם, גם וגם, כן. גם וגם, ואתה יודע, אותי זה זרק לשנותיי כחייל, וכמובן עכשיו בעזה, אני חושב שהוא מקרין פה ושם, זה יקרין כמה שבועות, אני חושב שהוא כבר יצא מבתי קולנוע, אולי אפשר למצוא
כן,
אותו פה ושם.
כן, הוא לא כך הצליח, כן.
אני חושב שאפשר לקנות אותו היום בכל סטרימינג.
אתה כאילו, אני מרגיש עכשיו, אתה יודע, החדשות כבר מעמיסות אותי מספיק רגשית, ואני מרגיש שבא לי אסקפיזם, ולא בא לי לראות וורפר, ולא בא לי לראות מסנג'ר שמיילודות.
אני אומר שאני כל הזמן באסקפיזם.
ואתה בדיוק הפוך. אתה כאילו הולך לראות את זה, אני חושב בהתחלה אמרת, אני לא יכול לראות את הדברים האלה, ועכשיו אני מרגיש עכשיו הפוך. כרגע לא בא לי לראות דברים כאלה.
שבוע הבא אני אדבר על בלק הוק דאון. אז זה נקרא וורפר, יחידת אילית, אני ממש נהניתי. הסרט השני שראיתי, תגיד, כן, ברור, סרט מאפל טיווי, Fountain of Youth. כן, ברור.
כן, ברור.
ג'ון קרזינסקי, נטלי פורטמן, דומינל גריסון, הוא שיחק ב-About Time, אקס מקינה, וסטנלי טוצ'י, כמובן, bad guy, ביים גיא ריצ'י, זה סרט של גיא ריצ'י.
וואלה.
כן. אני אגיד לך על מה הסרט, במקרה אם אתה לא יודע, או למאזיננו, זה סרט הרפתקאות, שבו ארכיאולוג נועז יוצא למסע חיפוש, הפעם אחרי...
יש לו כובע? יש לו שוט?
יש לו, אין לו שוט, אני חושב שיש לו כובע. הוא הולך לחפש את מעיין הנאורים, וכל זאת רודפים אחריו, המשטרה, ארגון פשע, שומרי המעיין המקורי וכו'. מזכיר לך...
נשמע כיף.
גם מזכיר לך איזשהו סדרה. אוקיי. אז בגדול...
שאלתי מה הלושות.
הסרטים האלה כבר לא יכולים לחדש שום דבר. בטח ובטח כשהבמאי הטוב ביותר עשה כבר טרילוגיה, או ואחר כך עוד איזה שניים מיותרים. והתסריטאי זה החבר הכי טוב שלו.
את האחרון זה לא הוא עשה דרך אגב.
כן. והתסריטאי של אינדיאנה ג'ון זה החבר הכי טוב שלו, שכתב איזה אי אלו תסריטים אחרים שמוכרים, ומאז היו מלא חיקויים, היה...
המומיה...
גם היה מכרות המלך שלמה.
שלמה.
עם איך קוראים לו? עם ריצ'רד צ'יימברלין, שנפטר לו לא מזמן, והיה אוצר לאומי עם ניקולס קייג'.
בקיצור... והיה בגלל אוצר רומנטי.
כן, עם מייקל דאגלס. בקיצור, בסוף הכל זה עותק חיוור של אינדיאנה ג'ונס, גם זה איזה מין משמע של סצנות מאינדיאנה ג'ונס הראשון, השני והשלישי, ועדיין האפקטים של, בטח ראית את מאחורי הקלעים, של בובות ג'לי שמחממים אותם, הם הרבה יותר טובים מה-CGI שהיה בפרק הזה. לא יעזור לכלום. זה כאילו, קח את האפקטים לפני 40 שנה, 45 שנה, הם הרי בנו בובות מג'לי.
שיצאו מרוח הקודש בזה.
והם בנו והם חיממו אותם עם מחממים.
שככה נמסו האנשים, נמסו האנשים.
זה אפקטים מלפני...
הארדקור, הולדסקול.
ופה הכל ב-CGI. יותר טוב אינדיאנה ג'ונס. בקיצור, כמו שאני אומר, גם לילידי שנות ה-2000 מגיע סרט אינדיאנה ג'ונס, אתם רוצים, לכו לראות את פאונטן אוף יות', אתם רוצים לראות סרט אינדיאנה ג'ונס, אני ממליץ ללכת את אינדיאנה ג'ונס. גם זה בסדר, זה לא שהוא לא בסדר, שחקנים טובים, ג'ון קרזינסקי הוא טוב, נטלי פורטמן, גיא ריצ'י יודע לביים. זה בסדר, זה באמת באמת בסדר. זה חיקוי.
הוא מעניין אבל?
כן, 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 זה ביטה. אין לי שום דבר רע להגיד עליו.
כן, כמו שאמרנו על הדגורט שהיה לה מזמן, זה גם לא, חידה, אבל היה כיף.
כן, כן, אני לא נגד, אני לא נגד.
וולף זו, כמו אפל, עושים כאלה.
אבל אם אתם רוצים לראות את המקור, אז זה אינדיאנה ג'ונס. אז זה נקרא Fountain of Youth באפל TV פלאס. הסדרה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה נקראת Landman.
מובלנד, לנדמן, הכל זכה בלנד היום.
בדיוק. בית היוצר של טיילור שרידן, הכותב שהוא תום קלנסי של התסריטאות, שהוא כותב מלא 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 סדרות, הוא כתב את סיקריו, הוא כתב את הסרט רוחות קרות, והוא גם כתב איזה כמה סדרות לא רעות, ועכשיו הוא כתב 1888, וכל הסדרות Yellowstone,
1923.
כן, גם 1880, הכל, הכל, הכל שלו, ועכשיו הוא כתב גם את לנדמן. לנדמן היא דרמה על שדות הנפט במערב טקסס, המשפחות העשירות שם שהן בעלות הבעלים של השדות, והעובדים כשהיום שהם
מפעילים את השדות. ראית הסדרה הזאת, קוראים לה דאלאס.
קוראים לה דאלאס, השחקנים הם בילי בוב
תורנטון. ג'רי אקמן.
בילי בוב תורנטון, שאנחנו מאוד אוהבים אותו. ג'ון האם. ג'ון האם.
ג'ון האם.
ברור. דמי מור.
וואלה.
כן, כן, כן. משחקים שם. למה לא לראות סדרה עם בילי בוב תורנטון, ג'ון האם ודמי מור? ג'ון האם משחק את הבעלים העשירים, דמי מור משחק את אשתו, ותורנטון משחק את המפקח, או איש התפעול של כל השדות, הוא השכיר של ג'ון האם, והוא מתמודד, כאילו בילי, הוא מרכז, הוא הגיבור של הסדרה, בילי בוב תורנטון, והוא מתמודד עם הקשיים של הפעלת השדות, כנופיות מקסיקניות שמבריחות סמים, תאונות שקורות במהלך הקידוח, אתה יודע, כזה. בקיצור, סוג של דאלאס מודרני, אל תצפה לי יותר מדי. טיילר שרידון זה כבר, אתה יודע, מכונת הסרטאים, סטייל AI, מאוד צפוי, שבלוני, בינוני מינוס. בא לך לראות כזאת סדרה לייט עם שחקנים לא רעים? אפשר, לנדמן ב...
איפה?
פארמאונט פלאס.
פארמאונט, אוקיי.
וראיתי את זה, אתה יודע, בגלל השמות. אתה יודע, בכל זאת הצליחו להביא אסופת שמות. אז זהו, זה מה שאני ראיתי בשבועיים האחרונים.
וואלה.
כן.
כן, תשמע, הפינה שלי תהיה קצרה היום יחסית.
אופה.
כי אני לא היה לי כל כך זמן לראות כמעט שום דבר, כמעט שום דבר, כאילו, טוב, זה כמעט לא נכון, כמעט שום דבר חדש.
אוקיי, כלומר,
כי...
סבבה.
אמרתי לך, יש NBA, ואני משלים דברים שהתחלתי קודם וזה, אבל דברים חדשים כמעט ולא יצא לי, והייתי גם עסוק יחסית, אבל ראיתי מעט דברים, אני רק אציין אותם, ולא יודע יותר מדי, זה פינה קצרה. הלכתי בעקבות המלצה לסרט בקולנוע, נדלן סיפור אהבה.
וואלה.
כן, כן. ממש למחרת שהקלטה שלנו הלכתי.
מגניב.
כן, כן. מצטרף להמלצה, אחלה סרט.
יופי.
סיפרת זוג צעיר, עוברים מתל אביב לחיפה, עוברים בין הבתים השונים, סיפור קטן, אינטימי, אחלה, משחק טוב, דיאלוגים טובים, באמת, אתה יודע, אמרת שזה אחד הסרטים הכי טובים שראיתי, אני לא יודע אם הוא אחד הכי טובים שראיתי השנה, אבל בהחלט סרט...
בטח הישראלים, בטח כשאני משווה אותו לכל השאר.
כן, לא היו עוד הרבה, אבל כן.
למה? הייתה לי רשימה, כאילו,
כן,
כביש 66.
כן, יכול להיות. כן.
קרוב אליי בעיקר.
זה השנה שעברה לדעתי.
נדען בתור, קרוב אליי.
לדעתי שנה שעברה.
כן.
אבל בסדר. זהו, אז אחלה סרט, נהניתי מאוד, באמת, כיף לראות סרטים, זה כיף לראות סרטים ישראלים גם, כן. שאתה יודע, שגם אתה מכיר את המקומות, מכיר את הדינמיקה, מכיר את הטיפוסים.
אתה יודע איך סוחרים דירה.
כן. עם הטיפוסים, כמו שאמרת, הרוסי, הערבי, העזויה, כן, חמוד. חמוד, וכן, ומערכות יחסים, והדיאלוגים, הכימיה ביניהם, המערכת יחסים מקסימה.
מאוד אמיתי.
מאוד אמיתי, מאוד אמיתי. הדינמיקה, הריבים, האימא שלו שמנהלת להם את החיים, מצחיקה מאוד, שרית בינו אליעד. אחלה.
יופי.
אז זהו, ראיתי נדלן סיפור
אהבה.
לא ראיתי סדרות חדשות, ראיתי שני דברים קטנים, חזרה, אמרת שאתה מאוד אוהב ריאליטי, אז החזר, סוג של ריאליטי, אז אמר במסכה שדיברנו עליו,
okay.
חזר לעונה, עונה נוספת, לא יודע אם זה כנראה שלישית במספר, התחילה בקש, לא, זה כיף, אמרתי אסקפיזם, זה אסקפיזם כיפי כזה, אתה יודע, באים סלברטאים, מתחפשים לבובות, שרים, וצריכים לנחש לרמזים, תמיד הרמזים לא קשורים לכלום, אתה יודע, עושים כל מיני רמזים.
איך אתה לא רואה מובלן, בחוניות מתפוצצות, חותכים אנשים, כאילו מה...
כי אני לא יכול לראות עם מיכל מובלן, אני יכול לראות, אז אמר מסכה.
היא לא תהנית.
לא, זה נחמד, זה סקפי, זה נחמד, יש שם מצחיקים, אתה יודע, שחר חסור, נחמד. וכיר, זה חזר ונחמד. רציתי לגעת בעוד משהו קטן, השבוע שעבר לא דיברנו על זה לפני, אבל הייתה אירוויזיון.
נכון,
אירוויזיון, משדר טלוויזיוני, אירוע טלוויזיוני, לא, באמת, אתה יודע, יש אנשים שבין השאר במשפחה שלי, ש... אתה יודע, הם רק מחכים לאירוע הזה, עושים ערב צפייה, מזמינים, עושים איזה, כאילו, זה אירוע לאומי כמעט.
נכון, אבל יחסית למה שהיה פעם, זה אירוע חסך חשיבות. אני לא אומר שהוא חסך חשיבות. יחסית לאיכשהו היה כשאנחנו היינו ילדים והיה רק ערוץ אחד.
ושכולם היו סביב זה.
80% צפייה בערב.
אבל עדיין יש אנשים ש...
אבל לא 80%.
לא, אבל עדיין הוא כאילו... הוא עדיין אירוע שמחכים לו, ישראל תמיד...
פעם היה קדם אירוויזיון.
גם היום יש.
איזה? לא, היום יש איזושהי תוכנית טלוויזיה.
נכון.
שהיא הקדם.
נכון.
אבל היום, הפעם היה קדם אורוויזיון.
נכון, נכון.
עם הצבעת קהל והכל.
היום מערכונים של הגשש החיוור על האירו ועל ה...
כן.
כן. אבל זה היה אירוע, עכשיו לא ראיתי את כל האירוויזיון, אני מניח שגם אתה לא ראית.
לא ראיתי כלום.
אבל ראיתי את ההצבעה, את ההצבעה אני תמיד אוהב לראות.
אוקיי.
ואתה שמעת...
תחרות, זה כמו ספורט.
נכון, זה ממש כמו ספורט.
כן.
כי ההצבעה הייתה פעם... סופר דרמטית, שמעת בטח, לא?
כן, כן.
אתה סופר דרמטית, מותחת, כאילו, ויש את הדיסוננס הזה בין, אתה יודע, עכשיו אתה משתקד, כמה זה פוליטי, כמה זה זה, והשופטים שותנים לנו בשנתיים האחרונות מאז המלחמה, כמעט שום נקודות, ואנחנו מגיעים למקום 14 בשופטים או 15, ואז, אבל אני לא מבין את הדיסוננס, זה נכון שאומרים, שונאים אותנו באירופה?
כך אומרים, כן.
שונאים אותם, והשופטים נתנו לנו ניקוד מאוד מאוד נמוך, אבל הקהל נתן לנו ניקוד עצום.
אז יכול להיות שזה לא נכון
ששונאים... מקום ראשון היינו בקהל, פעם שנייה ברציפות, שנה שנייה ברציפות,
אז אולי זה לא נכון ששונאים אותנו באירופה.
אבל רק הממשלות שונות והאזרחים אוהבים? אני לא יודע, אני שואל את זה.
אני אומר, לא יודע.
כאילו, זה דיסוננס
לא הגיוני. לפחות מבחינת הסקר האחרון שראיתי באירוויזיון.
נכון.
זה נראה ש...
ממש, כאילו, מקום ראשון, ביפר, עכשיו, אתה יודע, אמורים שישראל תגמור מקום שביעי, שמיני, בהצבעת הקהל היינו ראשונים, ועברנו מקום 15 למקום אחד, ואתה אומר, טוב, עכשיו, עוד הרבה אנשים לא הצביעו בשבילם, ואז נדרדר למקום 5-6, ונשארנו מקום ראשון כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, עד האחרון, ואז היה, או אנחנו, או אוסטריה.
תחשוב על הבריטי הממוצע, תחשוב על הבריטי הממוצע, הממשלה שלו שונאת אותנו, סנקציות וכו', הוא רואה שהמוסלמים כובשים לו את אנגליה, הוא מסתכל עלינו ואומר, הם עושים את המלחמה שלי, אז הוא בעדינו.
כנראה.
והצרפתי הממוצע, וההולנדי הממוצע, הם כולם רואים שהמוסלמים משתלטים להם על המדינה, ואז הם בעדינו.
זה אחת הפרשנויות, כן, קראתי גם בזה, אבל בקיצור, היה מותח כמו אירוע ספורט, וצרחנו כמו אירוע ספורט, ובשנייה כמובן שהכריזו שהפסדנו, היה הזקה מהחוטים וירדנו לממד, אבל... כן, ממש באותה שנייה.
כן, עשו את זה בכוונה.
כן, זהו, הדבר האחרון שיש לי להגיד, לא ראיתי וקיבלתי שתי המלצות, אפרופו המלצות, הרי סני שלו יום הולדת היום דרך אגב.
באמת? כן. ראית בפייסבוק.
ראיתי בפייסבוק. אז המלצחת שקיבלתי, נטפליקס העלתה עונה חמישית של סדרה בשם יו, שמעת עליה?
לא.
סדרה בשם יו, יצאה עונה חמישית, אני לא יודע אם אחרונה או לא, סדרה שהייתה מאוד מדוברת בזמנו, אני אומרת שאני לא שמעתי עליה, עכשיו בעונה חמישית חזרו לדבר עליה, אומרים שהיא מצוינת, מלא אנשים רואים את זה, אומרים שהיא מצוינת, על איזה סטוקר, טוב, זה אני לא יודע, אז אני לא יכול גם להגיד, אבל, אז זהו, זה אחד, המלצה אחת, והמלצה השנייה שקיבלתי גם ממאזין שלנו, יצא סרט חמישי, אני יודע, אני מה שאני חושב שאני אראה גם, סרט חמישי של הסדרת הסרטים Final Destination, מכיר את הסדרת סרטים?
כן.
סדרת טעימה, כל מיני מוותים מוזרים, אכזרים, זה, אז יצא הסרט חמישי, הרביעי היה לו משהו, זה כבר סדרה שראתה 20 שנה, 25 אפילו, והרביעי היה לו משהו, שלושה ראשונים מזמן, הרביעי היה לפני כמה שנים, וזה כבר לא ראיתי, והחמישי אומרים שהוא חזר למקורות, והוא מאוד מאוד, מאוד טוב וכיף, אז זהו.
אז בוא נדבר על משימה בלתי אפשרית, חשבון סופי באנגלית, Final Reckoning, אחרי Dead Reckoning. Dead Reckoning היה...
Part 1, Dead Reckoning Part 1, ועכשיו
Final... בלי Part 2.
בלי Part 2.
זה הפרק השמיני שסוגר את סאגת האקשן Mission Impossible אחרי סדרת טלוויזיה, ועכשיו 30 שנה, תום קרוז. הפרק הזה ממשיך את הפרק הקודם על מנת למנוע מהישות להשמיד את העולם. הסוכן המיוחד אית'ן הנט יודע שגורל בני אדם תלוי בו, ובהסקת השגת קוד המקור שישמיד את הישות מצוללת שנמצאת אי שם במעמקי האוקיינוס. קצת ראינו את זה בפרק הקודם.
כן.
השחקנים כמובן תום קרוז ואית'ן הנט, הצוות שלו היילי אטוול, וינג ריימס, סיימון פג, איסי מורלס הוא הנבל המשני, אנג'לה באסט משחקת את נשיאת ארצות הברית, ועוד הרבה...
יש הרבה נשיאות ארצות הברית שחורות לאחרונה, כולם חשבו שקמלה האריס נשיאה.
אנג'לה באסט... אתה, זה נשמע לך שיש הרבה שחקניות שחורות. אנג'לה באסט זה פשוט פעם שנייה שהיא משחקת את נשיאת ארצות הברית השחורה. זה לא פעם ראשונה, זה פעם שנייה. כן, כן, חשבו שקמלה האריס תזכה. הבמאי קריסטופר מקווירי שביים שלושה סרטים.
זה הרביעי.
זה ביים לפני זה שלושה סרטים, וזה הפרק הרביעי. הוא ביים גם את החלק הקודם, את החלק הראשון בין הצמד הזה. אני חושב גם התרסקות ואומת הנוכלים. וזה בגדול מה שיש לי להגיד על הסרט, אז מה אתה חשבת עליו?
טוב, אני חושב שהסרט הזה צריכים לשפוט בשתי פריזמות.
אוקיי.
כאילו גם כסרט פעולה בכללי, וגם בסרט
ב-Mission
Impossible, בסדרת הסרט של Mission Impossible. אתה יודע, אפשר תמיד, ב-Mission Impossible מדברים על הפעלול הגדול, הסיקוונס הגדול וכו', אתה יודע, פה הוא פוש חליפה, פה נתלה על מטוס, קופץ מאופנוע מיער וכו'. אז הזכרת, זה הסרט השמיני, אתה יודע, גם אפשר להזכיר שה-30 שנה וזה, והיו במאים גדולים שעשו את הסרטים לפני זה, בריין דה פלמה, ג'ון וו, ג'י ג'י אברמס, ברד בירד.
את הרביעי, אני חושב.
כן, הרביעי. אז זה כאילו, אתה יודע, כבר הרבה שנים. לדעתי, הפרק הזה הוא מהפחות מוצלחים בסדרה. אני חושב שהעריכה והקצב בחצי הראשון מתישים ורציניים מדי, הדמויות מדברות בקצב איתי.
באמת?
קול חלש ומלא פאתוס.
אוקיי.
וחשיבות עצמית מגוחות לפעמים. מצד שני, היה אפשר להבין את זה כבר מהטריילרים, כאילו הטריילר אמרו תמיד, אתה יודע, all the things you do, all the... עכשיו, היה בעריכה בהתחלה המון קאטים מהירים כאלה, ורף, אתה יודע, כזה פלשבקים מהירים וזה, שאפילו היה קשה לעקוב אחרי הלילה בהתחלה כזה, קופסים, טק, לפה, 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 למה? כותרות ההתחלה היו בערך חצי שעה אחרי שהסרט התחיל. כמעט ואין הומור בסרט, יחסית, וזה כמעט שלוש שעות סרט. לעומת זאת, יש שני סטים של פעלולים מדהימים, יפהפיים, באיימאקס, אפשר לדבר עליהם אחרי זה בעמוקות בספוילרים, אחד במעמקים, השני במרומים, כאילו וואו. אין אני חושב איזה פעלול איקוני כמו שהיו בסרטים הקודמים שהזכרנו, כאילו, אתה יודע, בסרט הקודם, פמפמו מכונת השיווק את תום קרוז קופץ מאופנוע בצוק, בורג' חליפה פמפמו את הזה, עם הנרי קאביל שם עם המסוק, כאילו, זה נתלה על הדלת של המטוס לפני, כאילו, אני לא חושב שהיה איזה משהו איקוני כזה. היו המון ניסיונות בסרט הזה לקלוז'ר, כי הוא היה סרט הלכאורה האחרון, אז הרבה רפרנסים לסרטים הקודמים, אבל זה הרגיש קצת מאולץ, לדעתי זה לא עבד טוב. בנוקמים, שהסרט האחרון, האנד גיים, סגר את כל הקצוות, זה היה מרשים ומדהים, וחזרו לזה בצורה מאוד יפה. פה זה לא הרגיש מספיק אינרנטי, כמו סדרות מפורסמות אחרות. בסוף זה לא סיפק את הפי-אוף שקיוויתי לו מסרט מסכם, בהקשר הזה.
אתה חושב שזה סרט מסכם? יכול להיות שיהיה עוד אחד?
אני חושב שלא, אבל...
אני חושב שיש סיכוי לא... טוב, דבר על זה אחר כך. אני חושב שיש סיכוי.
אוקיי. אני חושב שהיה... תראה, הסדרה הזאת מתמקד מאוד מוכרת בזה שהמון דברים משתבשים, וכל הזמן, אתה יודע, הוא עושה תכנית, והתכנית goes kaput, והוא צריך go south, מה שנקרא, הוא צריך למצוא ולאלתר. ופה, זה קרה גם פה המון, כל הזמן, אבל זה לא היה מספיק מעניין, וזה היה דברים רנדומיים, והפתרון שלהם היה ממש עצלות הסרטית הרבה פעמים. ונדבר על זה בספוילרים, זה די עצבן אותי בחלק מהמקומות. הסרט היה מאוד, הוא מאוד יקר, הוא עלה 400 מיליון.
כן, אחד הסרטים העיקריים.
אומרים שכדי שהוא ירוויח...
הוא צריך להכניס מיליארד.
מיליארד. כן. מיליארד. הקודם הכניס 790 מיליון, והוא היה הכי מרוויח בסדרה. כן. כאילו, מכל העולם, לא רק בארצות, 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 220. והקודם עלה 178, פחות מחצי. כאילו זה עלה בכפול.
אבל יכול להיות שאנשים ילכו לראות פשוט בשביל, אתה יודע, לראות את הסרט האחרון.
נראה, אבל לסיכום אני חושב שהחוויה הקולנועית, תראה, בסך הכל הכללי, החוויה הקולנועית לזה היא שווה. היא שווה צפייה במסך גדול, יש קטעי אקשן מרשימים, יש קריצות למעריצי הסדרה, אבל הוא לא מתעלה לגודל המעמד, הוא לא מהטובים בסדרה, התסריט והעלילה הצלים, אני חושב שצריך לבוא עם ציפיות בהתאם, לדעת למה אתה הולך. אם אתה הולך בשביל ליהנות מהקטעי אקשן טום קרוז, לסגור את הסדרה, תהנה, אל תצפה לפיס, מאסטרפיס. זהו.
מדהים, כי אני כתבתי את הביקורת שלי, ויש לי תחושה שהרבה מאוד מהמשפטים, אנחנו מתחילים אותו דבר. כי אנחנו מדברים על אותם נושאים, אז זה נורא נורא מעניין, כי אני אמרתי, אפשר לשפוט את הסרט משני כיוונים, סתם, לא, כמעט. Bottom line. לכו לראות את הסרט, משימה בלתי אפשרית, חשבון סופי, זה הסרט האחרון בסדרה, תום קרוז רץ בו, צריך לראות את הפרק האחרון בסדרה, לכו לראות את זה. זה סרט ממש ממש לא טוב, עד כדי גרוע ועל הפנים, כאילו, שתי הפריזמות, בסדר? עכשיו אני אנסה להסביר למה זה לא סרט.
נכון שאנחנו מסכימים.
אבל לכו לראות, כי תום קרוז רץ, וזה הסרט האחרון. וזה חרה של סרט, זה ממש סרט גרוע, זה אחד הסרטים הכי גרועים שראיתי השנה. בכל מקרה, אז כן, אני מסכים, הסרט הוא עמוס, הוא קר, הוא מנוכר, הצפייה היא מאוד מרוחקת, שעתיים ושלושת רבעי מהיגוד, עכשיו ידעתי שהוא ארוך, באיזה שעה אתה הלך לראות את הסרט? באיזה שעה התחילה הקרנה
אצלך? התחיל תשע ורבע.
תשע וחצי מתחילים את הסרט.
נכון.
אוקיי, עכשיו אתה סופר כמעט שלוש שעות, 12:30 נגמר הסרט, אתה צריך... זה עונש, זה עונש הדבר הזה.
ונסיע הביתה מראשון איימקס.
ברור, אז אני הלכתי לראות אותו בשש, כי אני יודע שאת גם ככה.
ובטח באות סינימה פה במודיעין.
בטח, 5 דקות נסיעה. בכל מקרה, שעתיים ושלושת רבעי, אתה יודע, מתרחשים על המסך מלא 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 דברים, בעיקר המון 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 דיבורים, לפעמים מאוד מאוד מהירים, תכף נדבר על זה, ואני ישבתי לי בשורה 8 וצפיתי בהם. עכשיו, זה נשמע, הרי, זה כל סרט יושב בשורה 8 וצופה בדברים שמתרחשים על המסך, נכון.
ואתה ממש מביט, אתה אומר.
אבל המשפט שאני אומר שבא לתאר את הריחוק, באמת ריחוק של 8 שורות, כי זה לא היה מרגש, זה היה מבולבל, זה היה עמוס בחשיבות עצמית. כולם נראים כל כך רציניים, כאילו באמת העולם הולך להיכחד, וכולנו יודעים שבסוף הם ינצחו, זה... אין איזה באמת סימן שאלה מי ינצח בסוף, אתה יודע, ולכן זה קצת פתטי על, באמת על גבול הלא מעניין. כמה דיבורים, כמה אקספוזיציה, ואתה יודע, אני רוצה להגיד משהו לבמאי. מצלמה שעומדת באלכסון ותאורה שמאירה חצי פנים של בן אדם, לא הופכת את התמונה לדרמטית. זה היה איזה 8 פעמים, אני לא, באמת, זה... היו סצנות ארוכות, שיש אקספוזיציה, מדברים, מדברים. ואז האקספוזיציה זה כל בן אדם אומר משפט, והמצלמה, ויש קאטים, מבין אדם לבין אדם לבין אדם, והם משלימים אחד את השני, וכאילו הכל, אם אתה אוסף את הכל, אז אתה מקבל את הפסקה המלאה של האקספוזיציה, של מה קרה או מה עומד לקרות. זה קרה איזה פעמיים שלוש בסרט. זה כל כך מבלבל, אתה לא מצליח לעקוב אחרי מה שהם אומרים שם, כי יש את הקפיצות האלה, את הקאטים האלה, אני לא מבין.
את הבחירת הסריטאית.
בטח מי שערך את זה, ראה את זה כל כך הרבה פעמים, שמבחינתו הוא הבין, אבל אם הוא היה מושיב בן אדם לידו, שאומר, צפה בזה פעם אחת, תגיד, אתה מבין מה רואים פה? הוא היה אומר לו, אני לא מבין מה הולך שם. באמת, זה עריכה נורא נורא מוזרה. אני לא הבנתי. לא הבנתי את התוכנית, לא הבנתי מה כל אחד אמור לעשות, לא הבנתי את המניעים של הישות, של גבריאל. באיזשהו שלב הם אומרים שם שיש איזו אקספוזיציה שבעצם בגלל תום קרוז הישות נוצרה.
כן.
The entity.
כן.
לא הצלחתי להבין למה. מה תום קרוז עשה שגרם? זה היה כל כך מבולבל.
עכשיו בספוילר מנסה להתייחס.
כן, הקצב מאוד לא אחיד. אתה יודע, באמצע סצנות סופר מותחות כשה... פתיל שדלוק והפתיל רץ, באמצע הסצנה שהפתיל רץ או שעון העצר מתקתק לאחור, פתאום יש איזה מונולוג של דקה וחצי. על מהות החברות בינינו והעולם. באמצע זה שהשעון מתקתק.
צריך להיפרד, כי אולי השעון...
אבל זה לא מתכתב, זה גם תוקע את הרצף, כאילו... לא הבנתי, זה דרמטי, זה אמור להיות מותח, וזה קורה יותר מפעם אחת בסרט. יותר מפעם אחת. כמו שאמרת, למשימה בלתי אפשרית משנות ה-60, יש פורמט אחיד. יש תוכנית סופר 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 מסובכת. הכל צריך להיות מתוקתק, מתוזמן, 800 דברים צריכים לקרות במקביל, הסדר הנכון, התזמון המושלם, ואז ברור שזה משתבש, ואית'ן הנט יציל את היום ויציל את העולם, וזה קורה גם פה, אבל מה זה בהקצנה? חבל הזמן, כמו שאתה אמרת. והסרטים, יחסית לסדרה, הכניסו עוד אלמנט. וזה הסצנה האיקונית, כמו שקראת לה. למשל,
החלפת פנים נגיד.
נו, בורג' קליפה.
כן, הסצנה האיקונית של
האקשן. אבל אתה יודע מה, בוא נלך לסרטים הראשונים.
הכספת בלנגלי.
בדיוק, ושהסכין נופל. והסרט השני של ג'ון וו, קפיצה של האופנוע. ומה שרציתי להגיד זה שהיה הבדל בסצנות בסרט הזה ובסרטים ההם. ששם זה היה תמיד, היו, כל הצוות היה בסצנה. נגיד כשהוא נתלה, אז וימס משך אותו בחבל. ובבורג' קליפה הם היו לו באוזנייה כל הזמן. וגם בקיצור, תמיד אפילו בקפיצה מהמטוס היו עוד אנשים. קיצור, תמיד הוא לא היה לבד, ופה בשתי הסצנות, הוא היה ממש לבד. בשתי הסצנות.
כן.
לא היה קשר לצוות.
כי האגו של תום קרוז חזק מהצוות.
כן, ואני חושב שזה קצת פגע לטעמי בסצנות, תכף נדבר עליהם. אני חושב שהסצנה של המטוס היא פחות טובה מהצוללת. אבל בסוף, למה אנחנו הולכים לראות? בשביל לראות את תום קרוז רץ, והוא רץ פעמיים. יש לו את הריצה הכי יפה בקולנוע, הוא בן 60.
63 אולי כבר לא?
אני חושב ש-60, וזהו, ואפשר ללכת לראות, סרט אחרון, סבבה, לכו לראות, תום קרוז רץ, חר של סרט, באמת, כואב, סרט כאב לב, כאב לב.
מסכים איתך.
טוב, אז בואו ננסה עכשיו לדבר על כל הספוילרים. יש לי הרבה דברים להגיד. קודם כל, הסרט כל כך מתאמץ להגיד כמה, אני, הביטוי בעברית זה כמה גבוהים הסטייקים. The stakes are high. אתה יודע, כמה פעמים דמויות שונות בסרט אומרים, גורל כל כדור הארץ בידך. כל האנושות עומדת להיכחד. זה 10 מיליארד אנשים כנגד 100 מיליון אנשים.
כל סך, מה שאתה כל החיים מביא אותך לרגע, מתנקז לרגע הזה.
כמה פעמים הם חוזרים על זה, יואו, באמת. אני חושב שגבריאל הוא נבל די חלש.
כן, כן.
וזה היה על גבול הקומי, הקטע שהוא צוחק, את הצחוק הנבלי. זה היה בדיחה. והישות... עוד איכשהו גבריאל, אתה מבין מה המניע שלו. המניע שלו זה לשלוט בישות ולשלוט בעולם. מה היה המניע של הישות?
לא הבנתי. לא יודע. למה היא רוצה להרוג את כל האנושות? ושהיא תישאר בחיים, כאילו, מה? לא הבנתי. לא הבנתי. יותר מזה, אמר לי אחרי זה תמיר בצדק, הבן שלי, בסרט הקודם, הבינה המלאכותית הייתה מאוד מעניינת, כי היא נלחמה בהם באמת, והיא רימתה אותם, היא עשתה להם, היא השתלטה למצלמות, היא שינתה להם נכון, את הכל, נכון. היא באוזנייה, התחזתה למשהו אחר. הם עשו את הדברים מאוד מעניינים, וזה היה באמת יפה.
ופה היא חודרת לטילים.
פה היא לא עשתה כלום, לא, חודרת לטילים, נכון.
יש להם דפקון מואן.
זהו, היא לא נלחמת בהם, היא לא עושה להם דיספשן, היא לא ארמומית, היא לא...
היא פעם אחת מדברת איתם עם טום קרוז ומראה לו את העתיד.
כן, בתוך עם ה-VR, כאילו, לא יכול לחשוב,
לא.
עצלות הסרטאית.
כן, לגמרי.
כן, פשוט זה לא היה מעניין, וכמו שאמרת, הנבל האנושי לא היה מעניין, והנבל המלאכותי לא היה מעניין, ולא אנלוגי ולא דיגיטלי, וכן.
עכשיו אני אגיד לך מה התוכנית, אני הבנתי אותה לעומק. צריך להביא דיסק אחד, שיש בו משהו שהוא אולי טוב, אולי רע, לא, קוד המקור, לא הבנתי אם הוא טוב או רע, אבל הוא קוד המקור, ואז אתה מחבר אותו לדיסק שני, שזה בטוח הוא רע, בגלל שקוראים לו גלולת רעל, אז אני מבין שהוא לא טוב, אבל אתה מחבר את שני הדיסקים האלה, ואז בסוף, ממש ברגע האחרון, מסתבר שיש דיסק שלישי, הצהוב הזה, שמשהו קורה עם הדיסק השלישי, שהוא פעם בגוף,
אתה לוחד רוחות.
בדיוק, משהו קורה עם הדיסק הזה. קיצור, יש שלושה דיסקים, ואיזשהו שיתוף פעולה בין שניהם, בסוף הישות לוחדת אותם בתוך הדיסק השלישי, שלא הופיע הכל... מילא הדיסק הראשון הופיע בפרק הקודם, ומילא הדיסק השני הופיע כבר בתחילת הזה, אבל הדיסק השלישי הופיע ממש במערכה השלישית, בחמש דקות האחרונות, בעצם יש לי פה דיסק שלישי.
כן, ואתה נתקע את הדיסק אונקי הזה, ותוך 100 מילי שניות, ברגע שתדלק הנורה, אני צריך לחתוך אותה דום, ואז לשלוף אותה במהירות, ממש כמו משימה של חדר בריחה, כאילו, כאילו, מה?
כן. כן.
עצות הסרטית, אמרתי כבר?
כן.
כן. זה היה הרמה, כן, חבל, חבל.
פעמיים יש פצצה מתקתקת עם שור נעצר, בדיוק אותה פצצה אגב, פעמיים. לך, כאילו, את אמרת אצלו, הם אמרו, יהיה מנגנון אחד שהורג אותם, ואחר כך נעשה בדיוק את אותו מנגנון, רק שבפעם הראשונה ניתן להם 3 דקות, כי זה מספיק לנאום הסיום, ופה ניתן להם 20 דקות, כי הוא צריך לעשות משהו עם המטוסים. go figure, באמת.
כן, עכשיו, דיברנו עם טום קרוז, אתה יודע, הבן אדם יש לו אגו, טום קרוז, לא התענן, טום קרוז, יש לו אגו, והוא היה צריך, אתה יודע, את הריצה האיקונית, הוא היה צריך להילחם עם חולצה, שירו שהוא עדיין נראה עם גוף שרירי בגיל 60 ו-whatever, והוא, בניגוד לג'יימס בונד האחרון, הטרילוגיה האחרונה, עם, איך קוראים לו?
דניאל קרייג.
דניאל קרייג.
No time to die.
No time to die, שבסוף הוא, ספוילר ג'יימס בונד, די.
הוא מת בסוף.
טום קרוז לא יכול להרוג את עצמו.
לא.
כי האגו שלו גדול מדי, ובמקום לגמור את זה כמו שצריך, והיה להם הזדמנות לסיים את זה, טום קרוז מת בסוף, עושה, מציל את העולם, מקריב את עצמו, עושה, כמו שעשה בטמן, בקריסטופר נולן בבטמן, כמו שעשה, שבסוף הוא חי, לא משנה, ג'יימס בונד, כאילו היה לזהות, באמת, לעשות סטייקס היי, שטום קרוז יכול, בסוף צריך להקריב משהו, ולסרט האחרון, ובאמת תגמור את זה, לא, זה טום קרוז, מה, הוא ימות? לא, אז הוא צונח ממטוס, עם מצנח אחד, המצנח נשרף, ובסוף הסרט...
יש לו מצנח רזרבי והוא צולע.
איך יש מצנח רזרבי?
היה, לא ראו שהוא פתח.
מאיפה? הוא לבש במטוס מצנח על הגב. אני צנחתי בצבא גם אתה. למצנח רזרבי לא יושב בגב. שמים מצנח נוסף מקדימה, נכון?
אני חושב שבצניחה חופשית זה לא מקדימה. בצניחה חופשית לדעתי ב...
בתיק השניים? מה?
כן. אחד למעלה, אחד למטה.
אני לא...
אף פעם לא צנחתי...
אני צנחתי חופשית, אני לא...
מעולם לא צנחתי צניחה חופשית.
נם בטנדם?
מעולם לא.
לא הפעתי את הרזרבי.
אני כן. אתה יודע, הצניחה השנייה שלי, כל כך פחדתי, אני לא, תקשיב, ממש פחדתי, עכשיו, צניחה צבאית.
זורקים אותך מהמטוס, כן.
וזה פתיחה אוטומטית.
נכון.
המצנח נפתח לבד.
ולא נפתח לך.
אני אפילו לא בדקתי, פשוט פתחתי את הרזרבי במקום. מה שיהיה. מה שיהיה על בטוח.
למה בראשון לא? למה בראשון לא?
בראשון.
היית בעלם מדי.
תמיד אומרים שהצניחה השנייה יותר מפחידה. כי בראשון אתה לא יודע למה לצפות, ואז אחרי הראשונה,
אתה כבר יודע.
אתה כבר יודע, תמיד באמת אומרים שהצניחה השנייה היא נורא 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 מפחידה. ואני אומר לך שאני יצאתי, וצ'ק פתחתי את הרזה מיידית. עכשיו, זה נורא 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 מסוכן, כי המצנחים יכולים להסתובב אחד עם השני. וזהו, צנחתי עם שתיים.
אני לא פתח את הרזרבי אף פעם. כן, אז לא יודע איפה לא רזרבי, כי לא רזרבי לובשתו אף פעם, אבל בסדר, בסוף
הוא חי. לא, גם איפה היה מצנח? למה שיש שם עוד אחד?
בדיוק, בדיוק. לא יודע, ברור. כן. מה שכן, הצנת מטוסים, זה פשוט, אמרתי, הוא עושה עוד פעם טופגן, הוא חייב עוד פעם טופגן, לטוס במטוס.
תגיד, אני א', חשבתי שהיא לא כל כך מעניינת, היא באמת לא עניינה. גם אתה אומר...
ראית, מה שמעניין בה זה שאתה יודע שאתה מקורס את זה באמת. זה מה שמעניין, לראות אותו.
בדיוק, אבל היא לא הייתה טובה. לעומת הסצנה עם הצוללת, שהיא הייתה קלסטרופובית בצורה מדהימה.
וגם הוויז'ואל היה מדהים.
והעובדה שהצוללת מתגלגלת לתהום היא מלחיצה, וכשהוא נכנס לצינור טורפדו,
וצריך להוריד את החליפה.
אני לא הצלח, אני נחנקתי כמעט שם, ו... לא, היא באמת,
נכון,
היא באמת
נכון.
סצנה מעולה, אבל בסוף שעתיים 45 בשביל סצנה וחצי. עכשיו אתה אומר, זה שעתיים 45, הם כנראה לא, הם נורא ניסו, הם ניסו שזה יהיה סרט יותר קצר, אבל כל הפרטים של העלילה היו כל כך כל כך חשובים, לא הייתה ברירה, הם לא הצליחו להוריד אפילו סצנה של 30 שניות, למשל. אתה זוכר שיש שם איזה קאט מאמינים בישות שטוענים כן, שהישות כן. צריכה להתחיל את העולם?
כן.
איך זה היה חשוב נורא לתסריט? כי
כדי שטום קרוז ילחם בלי חולצה בבחור.
איזה בחור? מה קרה עם הקאט הזה?
להרוג אותו עם העסקים.
זה לא קשור לקאט.
הבחור מהקאט רצה להרוג אותו בקרוז כדי שלא ירוג את הישות.
אתה הבנת שזה מהקאט?
אחרי למה הוא רוצה להרוג אותו? שלא ירוג את הישות?
לא קשור לקאט.
קשור לקאט.
אני לא יודעת. נכון, תום קרוז נכנס לארון קבורה והיא מראה לו, הישות מראה לו את העתיד, והיא ראתה לו שהיילי אטוול עומדת ליד המטוס והכל מתפוצץ.
יכול להיות.
ואז הוא אומר לה, לא משנה מה יקרה, אל תישארי על הקרח. עכשיו, למה הוא אומר לה את זה? כי הוא ראה בפרימנישן שהיא הולך, מה קרה עם זה?
היא הייתה בקרח בסוף.
אז איך זה...
שהצילה אותו.
בדיוק, אז זה מה שאני שואל. איך זה התקשר לזה שהוא אמר לה, לא משנה מה יקרה, אל תישארי על הקרח?
אני לא יודע.
אתה מבין? הם לא הצליחו לערוך החוצה אפילו 30 שניות. כל דבר היה חשוב בסרט הזה. למשל, הבן של הנסיעה. הוא חייל במרים.
כן, שהיא צריכה לחבק אותו בסוף ולהזיל דימה. כן.
זה היה נורא 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 חשוב, כי אתה קיבלת מזה.
מרגש.
לא, זה לעלילה, לישות, לנבל, מה הקשר? למה זה היה חשוב הדבר הזה? למה הסרט היה צריך להיות שעתיים 45? באמת, זה סרט נורא. זה סרט נורא.
היה עוד כמה דברים מוזרים. אחד, הבוסים הקודמים מה-CIA, היה את הבוס מה-CIA שהגרם בפרקים הקודמים, שהבוס שלו שגם אז הוא הלטל בו.
שבסוף כמעט ירה בו.
שרצו הרבה קלוז'רים, אז הביאו את הבחור מהסרט הראשון עם הסכין, שהוא היה אחד הגיבורים, אחד שעזר להם, שהוא היה מבוגר, ועכשיו הוא הביא לו את הסכין לחזרה וזה. והיה, כמו שאמרת, הוא בפרק עם בורש חליפה, אני חושב, או בשלוש, אני כבר זוכר, הוא גנב את ה-Rabbit's Foot. שמסתבר שזה מה שהתניע את
הישות.
את הישות.
וואי, לא הבנתי את זה. כן. זה שהוא גנב את הרביט פוט, זה גרם לישות?
אני לא יודע אם זה שהוא עצם הגניבה, או זה שהוא חיבר אותה לאן שהוא חיבר אותה, מתישהו או לא מתישהו, זה מה שהתחיל את הישות, כן? אז זה הקלוז'ר שני, והבחור שהיה ביחד עם הראש CIA, הוא הבן של הבחור ברוג ניישן, שניסה, שבגד, הוא זרק אותו, והוא כאילו נשים אותו בבת של אבא שלו.
נכון.
ובסוף, שזה הבחור שהיה בברודבו קמפה,
נכון,
נכון, כן? אז...
אילי.
אילי. אז הבוס מה-CIA ואילי, התנהגו בצורה ממש לא סבירה בכל הסרט. כאילו... הוא ראש ה-CIA אמור להיות, הוא אמור להיות טוב, הוא אמור לסמוך כבר על תום קרוז, כאילו כל הזה בכלל מנסים לעצור אותו ולא מבינים, וכאילו כל ההתנהלות שלהם הייתה מוזרה, אבל היו חודשות עבוד בסרט. לישראל יש פצצת גרעין ולאיראן לא, עדיין.
הראו אותנו איזה שלוש פעמים, לא?
כן, כי אנחנו אחד מעצמות הגרעיניות, אחד מהשבע מעצמות גרעיניות בעולם. אז זה היה טוב. ובסוף היו מסרים כאלה קצת ניו אייג' כאלה, שמת לב, בסוף בסוף, כאילו... היה את הנאומים בסוף של תעשו, תקריבו, תעשו, תשמרו, wear sunscreen, כאילו
וגם את האנשים שעוד לא פגשנו, לא הבנתי את המשפט הזה, אבל לא משנה.
חזור עליו כמה פעמים, איזה 10 פעמים.
לא הבנתי מה זה אומר.
לא.
לעשות את זה בשביל האנשים שלא פגשנו?
כן, אתה חי בצללים, אתה עוזר לאנשים שלא תפגוש אף פעם, אבל אתה מציל את העולם.
כן.
וראה שזה קצת...
סוף הוא לא עושה את זה בשבילם, הוא עושה את זה בשביל הצוות שלו בכלל.
ראה שזה קצת מסרים של סיינטולוגיה כאלה בסוף.
מי סיינטולוג שם?
תום קרוז.
אני יודע.
כן, אז זה. ושם זה שהבחור שהיה מפקד הצוללת, הביאו שני שחקנים שהם...
הבחור מ...
סברנס.
סברנס, בחור.
כן, מסתמל
כן.
צ'ק.
כן, כן, כן.
הוא היה מפקד הצוללת, והבחורה שהייתה מפקדת העונייה, היא מטד לסו.
נכון.
הם היו שני, כן. שני דמויות מובילות בסדרות עכשוויות.
של אפל טיווי.
של אפל טיווי שניהם, כן.
כן.
לא יודע מה תום קרוז חייב לאפל טיווי, אבל כן, זה... כן, זהו, אני לא יודע, הרבה...
הוא לא סרט טוב.
אוסף עונד, לא.
ממש לא סרט טוב. הוא פחות ממה שאתה אמרת. הוא לא אחד הפחות טובים בסדרה. הוא פשוט סרט לא טוב. ולכו לראות אותו, כי זה תום קרוז רץ. אבל מה אני אגיד לכם? כאילו, שלמו.
אני לא יודע אם הוא הכי גור בסדרה, גם סרט טוב.
אני לא ראיתי את כל הסרטים בסדרה. אף פעם לא עניין אותי לראות את הכל.
אני חושב שאוש.
אז אני לא יכול להגיד אם הוא הכי פחות טוב. אבל אני חושב שזה סרט ממש ממש גרוע. התסריט לא טוב, הביצוע לא טוב.
והיה בסדרה הזאת סרטים טובים. פולאוט היה מדהים, מדהים.
יכול להיות. אני לא התלהבתי בכלל מהסדרה.
רוג ניישן אהבתי, לא אהבתי, אני אהבתי סדרה.
טוב.
ראשון. כן, אבל בסדר, נו. קלוז'ר.
זה מה יש.
ואתה אומר שאולי צ'י פעם אחת, כי תום קרוז never say never again.
אתה יודע, גם
אם... והוא לא מת.
לא, א', לא היו חייבים להרוג אותו, אבל אפשר לקחת את הצוות ולפזר אותם? כאילו, כל אחד הולך לדרכו?
לא, בסוף הם מתפזרים.
מה פתאום? הם חוזרים לאותה כיכר, זה ברור שהם צוות...
הם מסתכלים אחד על השני בעיניים, וכל אחד הולך
גם כאילו... גם יש החלפה ללותר, הביאו לו מחליף.
מי?
נו, יש שם איזה טכנולוג. לא משנה, הביאו, לא משנה. יש להם מחליפים, ויש את הצרפתייה,
וכאילו לותר שמת פה, והוא היחיד, היחיד, מחוץ מטום קרוז, שהיה בכל הסדרה, בכל השמונה, הוא היחיד.
סיימון פג לא היה?
לא, הוא סיימון פג צריך בסרט 4 או משהו כזה.
בקיצור, לא נראה שהצוות יתפרק, נראה שיש צוות, נראה שאיתן הנט ימשיך לרוץ, בוא נגיד ככה, אני לא חושב שלטום קרוז יש הרבה הרבה אופציות לעשות עוד סרטי אקשן.
לא, הוא עושה את הפגן 3 עכשיו.
כן.
וזה טום קרוז, יש לו מה שהוא רוצה.
אבל אף אחד לא ייתן לו משהו חדש לעשות. יש לו את הפרנצ'ייז הקיים. אז אני חושב שאם יבוא אליו האולפן ויגיד לו, תעשה משימה בלתי אפשרית 9, הוא יעשה. כי זה מה שיש לו לעשות.
ובאו לעשות פעלול חדש, ויצלם אותו.
זה מה שיש לו לעשות.
כן, והוא יציל במועדיו את הקולנוע, שוב.
כן. הוא יציל? מה, בטופגן מבריק?
כן, זה משהו...
אני יודע.
זה מה שהוא חושב.
טוב, בסדר. פרק הבא.
ג'ון וויק.
בלרינה מעולמו של ג'ון וויק.
עד אני ארמס עשה...
ועוד שבועיים. את הפרק הזה אני ערכתי, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים את gmail.com, אנחנו מקרים את ההמלצות שלכם. אם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציות השונות, ובזה סיימנו להיום, נתראה בפרק.
יאללה, ביי.
ביי.